נעמה, מה שלומך?
מצוין.
כיף לראות אותך שוב.
ממש חיכיתי למפגש הבא שלנו.
והנושא היום הוא מרתק באופן מיוחד, כי למעשה זה המקום שבו הכל מתחיל.
נכון, זה מרתק והופך את הבטן בו זמנית.
נכון. קראנו לנושא השפעת הילדות על הזוגיות והמשפחה, ולמעשה אנחנו יודעות שתינו שהמקום הזה שממנו אנחנו מגיעים, גם בשנים הראשונות של חיינו, הוא בעצם מה שמלווה אותנו מאוחר יותר לזוגיות ולמשפחה, ואני מניחה שזה תחום שאת ככה פוגשת רבות בקליניקה שלך.
נכון. את אומרת את זה ממקום שזה נורא ברור לנו, אבל אני רוצה להגיד לך שמהקליניקה שלי לא תמיד עושים את ההקשר,
כן.
בין ההתנהלות הזוגית שלי או ההורית שלי למה שחוויתי בילדות. לא כי זה משהו שנבצר מהעין, זה משהו שאנחנו לא תמיד יודעים להצביע על השפעות ומה התוצאה שלהם בגיל מאוחר יותר בזוגיות או בהורות. ואנחנו בעצם באות לשים רגע זרקור לשנים הראשונות של כל אחד מאיתנו בבית הוריו.
זאת אומרת שבעצם את אומרת שיכול להיות שאני אתנהל בצורה מסוימת בזוגיות או בהורות שלי, אני לא תמיד אבין ממה זה נובע, בסדר? טוב, אנחנו ניתן אולי איזושהי דוגמה שתהפוך את זה לקצת נכון. יותר פרקטי.
כן.
אבל אם אני אחפור קצת יותר עמוק, אני אבין מה גרם לי, או מה הקפיץ אותי, או מה עם הנקודות, נקרא לזה בעבר שלי, שגרמו לי לסריטות כאלה ואחרות.
כן.
את יודעת, אני משתמשת הרבה במונח טראומה, בעיקר בימים האלה שבהם אנחנו ככה...
שהמונח טראומה באמת מקבל
משמעות
אחרת.
מיוחדת.
כן.
אבל אני חושבת שאנחנו יכולים להסתכל על טראומה כ... לא רק בהקשר, נקרא לזה ביטחוני, או האישי, או הזעזוע, או טלטלה, שהיא ככה רחבת היקף, אלא גם במובן האישי שלנו. טראומה זה, נקרא לזה התנהגות שלילית, שגורמת לנו להתנהל בצורה מסוימת.
אני הייתי מחדדת את זה קצת. זה אירוע
כן.
שהתרחש בילדותי, בין אם אני זוכרת אותו או לא זוכרת אותו, פירשתי אותו כילדה בצורה סובייקטיבית לחלוטין, אני תכף אתן דוגמה.
כן.
ומבחינתי זו המציאות.
אוקיי, אז בואי תסבירי.
אם יש לי חוויה ילדית, שבחוויה הזו, אמא שלי, קראתי לאמא שלי כמה פעמים, או הייתי צריכה את עזרתה, והיא דחתה אותי.
כן.
אבל אחי לעומת זאת, קורה לה פעם אחת, והיא מיד מגיעה אליו, עבור ילד זה יכול להיות אירוע טראומטי. אבל זה הטראומה, זה באמת מילה קשה כאן. זה פירשתי את זה, שהיא אוהבת אותי פחות.
זאת אומרת שלא רואים אותי אולי.
לא רואים אותי, אוהבת אותי פחות, לא אכפת לה ממני. כלומר, כילד, אנחנו מסתכלים בצורה סובייקטיבית ומפרשים את כן. הסיטואציה. העניין הוא שהפרשנות הזו נראה לנו שזה עובדתי. וברגע שיש זיכרונות ילדות,
כן.
שהם מאוד משמעותיים והם מלווים ברגש, כמו אלבון או חוויית דחייה, האירוע הזה נשמר אצלי איפשהו, והוא משפיע על ההתנהגות שלי או על האמונה שלי על עצמי בעתיד.
זאת אומרת, בעצם יכול להיות אם ניקח תאומים נניח, שעברו
כן.
את אותם חיים,
כן.
בדיוק את אותם הורים, אגב באותם גילאים, כי שוב הם תאומים.
נכון.
ונבחן איך כל אחד מהם חווה את ילדותו.
כן.
ובואי נצא מנקודת הנחה שלשניהם היו הורים נורמטיביים שאהבו אותם בצורה שווה והם קיבלו את אותם משאבים וכן הלאה וכן הלאה. עדיין כל אחד בצורה סובייקטיבית יהיו לו, נקרא לזה, שריטות מסוימות או תאומות מסוימים או טראומות, זו מילה שקצת קשה לנו איתה היום,
כן.
אבל טראומות שיובילו אותו.
כן.
ובסופו של יום, כאשר הם ילכו למקום של זוגיות או משפחה, כל אחד יתנהל בהתאם לפרשנות הסובייקטיבית שהוא נתן לאותו אירוע.
בדיוק, ואני אתן דוגמה על תאומים, ואני שמחה שהבאת את זה. הייתה לי משפחה עם תאומות, בנות 12.
כן.
ששלחתי את ההורים לשיעורי בית, אמרתי לכו לכל ילדה בנפרד, ותשמעו אותה בחוויה האישית שלה, איך הייתה הילדות שלה. אז אחת אמרה כיף חיים. הבית שלנו תמיד עם חברים, ותמיד כיף, ותמיד מארחים, ובלילה ישנתי עם אחותי, וזה כיף גדול. השנייה אמרה, זוועת אלוהים. לא היה שקט בבית, אפילו לישון לבד אי אפשר היה. אז בעצם כל אחת ברמה הסובייקטיבית לחלוטין, מפרש את אותו, את אותה סיטואציה אחרת. הרי גם אני ואת נלך לסרט.
נכון.
אנחנו נבין אחרת את אותה סיטואציה, נכון? כלומר, בסופו של דבר יש שלושה דברים שמשפיעים עלינו כבני אדם. זה אחד, זה גנים.
כן. שעל זה אין לנו שליטה, מה שנקרא.
שעל זה כבר עבוד לנו, מה שנקרא.
כן.
השני זה הסביבה, שזה בעצם ההורים והמשפחה והאחים וכו'. והדבר האחרון שלמדנו, שהוא משפיע, זה הסובייקטיביות.
זאת אומרת, הפרשנות שאנחנו נותנים לאירוע מסוים.
כן, שהם יכולים במפורש להשפיע על ההתנהגות שלנו, על האמונה בעצמנו, וחיים שלמים ללוות אותנו, בלי שאפילו נדע עד כמה זה משפיע עליי.
זה מעניין מה שאת אומרת, עד כמה מושפע הפוזיציה שלנו במשפחה מהדבר הזה, למשל אם אני בחורה, ואחי נניח שהוא אחי האמצעי, ואחי הקטן.
כן.
עד כמה הפוזיציות משפיעות על הפרשנות שלנו?
מאוד. אדלר הוא הראשון שנתן חשיבות למערך משפחתי, למערכת יחסים עם אחים, המקום והמיקום. המקום, המיקום הוא אובייקטיבי, את בחורה, אני שלישית, בין חמישה, והמקום הסובייקטיבי, איך אני תופסת את עצמי, ואיך אני מפרשת, איך ההורים מסתכלים עליי. כלומר, אם אני עכשיו ילדה שלישית, אני בת אחת, בין ארבעה בנים,
כן.
איך אני תופסת ומפרשת את המקום שלי בעיניים של הורים שלי. כלומר, אם ההורים שלי אומרים, יש ילדה אחת ויש שם ארבעה בנים, היא המפונקת, היא הנסיכה, ניתן לה הכל כי היא בת, אז זה משהו שישפיע עליי לגמרי, גם במערכות יחסים בעתיד. אם גדלתי כנסיכה, אני מצפה שגם יתייחסו אליי כנסיכה.
אני לא אשטוף רצפה.
אני לא, מה פתאום, שאני אשפשף.
שזה לא בהכרח דבר רע, אבל כן.
כן. ובמידה ובאמת בחוויה האישית שלי, ואני מדברת עכשיו בחוויה האמיתית שלי, כן. זה שציפו ממני להיות כמו כל אחד מהבנים, אז מה אם את בת? אז אני פיתחתי גינונים של בן. אבא שלי, זכרונו לברכה, אמר, יש לי ארבעה בנים ובן.
וואו.
אני שיחקתי כדורגל, אני שיחקתי בתרזן, כי ככה התייחסו אליי, את עוד ילד בבית, וכשמאחר והסביבה שלי זה בנים, אז פיתחתי גינונים של בנים.
גם אנחנו רואים הרי שיש תכונות מסוימות שמאפיינות לפי הפוזיציה, נניח בחור, אני יכולה להגיד על בחור, שהוא בדרך כלל ילד יותר מרצה, הוא יהיה יותר, נקרא לזה, עם ההורים, יותר למענם. זה כמובן לא חל תמיד, אבל יש איזה שהן תכונות שמאפיינות בחור, אמצעי, קטן, כן. וכמובן
ילד
וכן
בחור
הלאה.
גדל בסביבה של מבוגרים.
נכון.
במידה והוא גם נכד ראשון, אז על אחת כמה וכמה.
כן.
בסדר? ואז כשאני גדל בסביבה של מבוגרים, אני מפתח ערכים וגינונים של מבוגרים, ואת ארסנל הציפיות שלהם ממני.
אוקיי. Okay.
אבל משהו מעניין טל. אם הבכור הוא דווקא מפונק,
כן.
כי פינקנו אותו והוא הנסיך שלנו וחיכינו לו הרבה שנים או לא, והוא הלך לפוזיציה לא של
המרצה
ועונה על הציפיות של הסביבה, דווקא הפוך, השני יתפוס את מקומו.
מעניין.
מאוד.
אז בעצם, אני רואה את זה אגב בחזית אחרת, ומעניין אותי מה את חושבת על זה, אני הרבה פעמים רואה, וקראתי על זה גם קצת מחקרים, שאנשים יש להם נטייה הרי להינשא או להתחבר בזוגיות לדומה להם. זאת אומרת, בחור הרבה פעמים ילך עם בחורה, או עם בחור, אמצעי עם אמצעית, קטן עם קטנה, וזה, המחקרים אגב מראים, לפחות מחקר מאוד משמעותי שנעשה בארצות הברית על אוכלוסייה מאוד רחבה, כן. המחקרים מראים, שאלה הניסויים או המערכות זוגיות שיותר מחזיקות מעמד, בעצם לאור העובדה שלצורך העניין בעלי ואני שנינו בחורים, יש לנו יותר מן המשותף מאשר אם הייתי ניסית או נקרא לזה חיה בזוגיות עם בחור שהוא הקטן במשפחה או האמצעי. מעניין אותי מה את חושבת על זה.
אני חולקת רגע על משהו אחד שאת אמרת. נכון שהמחקר מראה שבמידה ושנינו באותו הפוזיציה במשפחה, יש סיכויי הצלחה יותר גדולים.
נכון.
אבל לרוב אנחנו בוחרים הפוך.
לרוב אנחנו בוחרים
כן,
הפוך?
כן, כן.
אוקיי.
את מכירה את המשפט שאומר, הפכים משלימים?
נכון.
אז
הפכים
הרבה...
הפכים נמשכים, כן.
וזה זה הפכים נמשכים, אבל לא בהכרח שהפכים משאירים אותנו ביחד. אם אני הבכורה, ואני הבלבוסטית בבית.
כן.
ואני לימדתי את עצמי להיות בשליטה ולדעת הכל ולנהל את העניינים. ואני מתחתנת עם בן זוג שהוא הסנדוויץ', או אפילו הצעיר, שהוא המפונק או הוא הקטן.
קל לך לנהל אותו.
אז קל לי לנהל אותו בתחילת הקשר, וכיף לא שאני מנהלת אותו, כי הנה יש פה עוד אמא כאן, היא מנהלת אותי. אבל ברמה הזוגית, ככל שאנחנו, המשפחה גדלה, לי נמאס לגדל ילד, ואז יש משבר, ולפעמים גם לא נמאס שאני אנהל אותו.
אוקיי, אז...
ואז יש כאן משבר. בנקודה הזו, והיא החשובה, וככה נחבר לתחילת השיחה שלנו, הנקודה החשובה זה לא אומר שמערכת יחסים הזו צריכה להיגמר. זה קריאת כיוון לכל אחד מאיתנו לשנות משהו בגישה האישית.
אז אוקיי, אז קודם כל שינוי אנחנו מבינות כבר, גם לאור הפודקאסטים הקודמים, וגם עכשיו אנחנו שמות את זה לשולחן, שינוי זה מפתח בסוף לצמיחה, לפעמים קוראים לזה שבר, או נכון, צמיחה אישית.
אישית.
ובסוף צמיחה אישית מובילה, יכולה להוביל במקרה הטוב, לצמיחה זוגית או משפחתית, היא גם למרבה הצער, פעמים רבות מובילה לגירושים.
כן.
זאת אומרת, שינוי לא תמיד מתקבל בברכה, אצל הצד השני, אצל הפרטנר שלי.
אבל צריך לזכור.
כן.
שאם אני לא עושה תהליך אחרי גירושים או פרידה או whatever,
כן.
ואני הולכת למערכת יחסים הבאה, as is,
כן.
אחד, יש מצב שאני אבחר את אותה גברת בשינוי אדרת, גם אם נדמה לי שלא. אני אמשיך עם השליטה שלי, ואני אבחר מישהו שיאפשר לי לשלוט בסיטואציה.
כן.
עד שאני לא עושה תהליך אישי, כנראה אני אבחר אותו דבר. ואם אני לא עושה תהליך אישי, מערכת היחסים הזו גם לא תשרוד הרבה זמן.
זאת אומרת, הנטייה שלנו היא בעצם להמשיך את אותה דרך שבה
הלכנו. אלא אם כן אני עושה תהליך אישי. אם אני אומרת לעצמי שאני המרצה, יש לי כרגע זוג הזה,
כן.
בסדר? שהיא אומרת לי, אני לא מבינה, הכל נתתי במערכת היחסים הזו, הכל
כן.
דאגתי לו ולמשפחה שלו ולילדים שלי ולמשפחה שלי, ואני נתתי הכל, אישה באמת בלבוסטית כזו, שאני קוראת לזה ריצוי, והיא לא אוהבת שאני אומרת לה שזה ריצוי,
אוקיי.
והוא היה פסיבי לחלוטין. והיא נתנה לו הכל, והוא החליט שהוא מסיים את מערכת היחסים, ואיזה חוצפה, הוא קיבל הכל. מבחינתה, ההתנהלות שלה היא יתרון. נתתי לו הכל, אבל הוא בתחושה שהוא היה מאוד קטן לידה.
נכון, הוא באמת היה מאוד קטן לידה.
אבל היא לא ראתה את זה. היא לא ראתה, היא מבחינתה עזרה לו ולמשפחה שלו ולכולם, והיא נתנה רק טוב, והיא פרנסה והיא דאגה.
אבל את יודעת, מבלי להכיר את המקרה.
אבל עד שהיא לא תבין שאת ההתנהגות הזו שהיא ימצא מבית הוריה כמרצה, כדי להשתלב במשפחה, היום היא מתחילה לחלחל, שהריצוי הזה זו לא התנהלות חיובית במערכת יחסים.
אבל יאמרו לך אנשים, את יודעת, הרבה זוגות, את מדברת, ואני רואה הרבה זוגות, הרבה דמויות בראשי, חבריי ומשפחה וכן
כן,
הלאה.
כן.
שהמערכת היחסים עובדת כפי שהיא, זאת אומרת, כשיש צד אחד שהוא מאוד מאוד דומיננטי ובלבוסטה, והם שולט ביד רמה במערכת הזוגית, והצד השני נקרא לזה מתנהל.
כל עוד אנחנו מסכימים לזה, אין שום בעיה. ורגע נסביר את המשפט הזה.
אז אני לא מסכימה איתך פה.
אימא.
אוקיי, אבל בואי תסיימי את הקו. אני לא מסכימה, אני חושבת שזה לא יכול לעבוד בסוף. זאת אומרת, כל המקרים שמגיעים, את יודעת, אני הרבה פעמים אומרת, אם הגעתם אליי למשרד, אז כבר מאוחר מדי.
כן.
אז אני רואה אותם בסוף.
נכון.
אבל כאשר הם באים ואומרים לי, תשמעי, אני התחתנתי עם בחורה מקסימה, רומנטית, מצחיקה, ג'ינג'ית וחייכנית, וקיבלתי את אמא שלה בת 65, למרות שהיא רק בת 30, אז אני אומרת, מה השתנה? בסדר? האם זה מה שבחרת? האם אתה השתנית? האם היא השתנתה? בדרך כלל יבוא אותו אדם ויגיד לי, היא השתנתה.
יש לנו חוזה
לא
זוגי.
זו לא הבחורה.
נכון, אבל יש לנו חוזה זוגי. מה זה החוזה הזוגי הזה?
אוקיי.
כשאני ואת או בן זוגי מחליטים שהזוגיות
כן.
הזו, אנחנו רוצים אותה, יש בינינו הסכם בשתיקה. מה אני מביאה למערכת היחסים הזו, ומה את מביאה. אני דואגת לנו לבילויים,
כן.
ואני מביאה את החבר'ה,
משקית
ואני מארחת את המשפחה, אני משקית חינוך, נכון.
כן, משקית תש, משקית חינוך.
והוא
כן.
מביא את המקום המצטרף, הפסיבי, שלא מפריע לי, והוא בסדר? עכשיו בוא, לפני שנדבר זוג, בוא נדבר, התחלנו לדבר על פצעי הילדות שלנו. התכונות שהיא רכשה והביאה אותם למערכת הזוגית, והתכונות שהוא רכש והביא את זה למערכת הזוגית, זה לא נולד במפגש שלנו. כן. זה נולד, וזה הרבה מאזינים אולי ירימו גבה, בשש שנים הראשונות לחיי.
אוקיי.
כלומר, לקחתי לעצמי תפקיד בגיל מאוד צעיר, במה ההורים שלי ציפו ממני, מה מערכת היחסים עם האחים שלי, או מה למדתי שכדאי לי להתנהג כדי שיראו אותי בבית. כי אם הייתי הילדה הזו שהיוזמת, והילדה הטובה, והדואגת להורים, ודואגת לאחים שלה, כי ככה אני נראית ומקבלת המון פידבקים, אני אקבע את זה לדפוס התנהגות.
מסוים בזוגיות שלך, ואחר כך
לא,
ברור.
לא, קודם בעצמי, קודם okay. בעצמי. וכשאני מגיעה למערכת יחסים, אני באה, סליחה, עם תחושת הערך הזו, כי כשאני דאגתי לכולם, זה נתן לי תחושת ערך.
סיפוק, נכון.
סיפוק ותחושת ערך. ואז אני מגיעה למערכת יחסים, והתחושת הערך, התחושת השייכות הזו לבן הזוג, אני מביאה את אותם מאפיינים שהבאתי בילדות שלי.
אוקיי.
Okay. אבל במערכת זוגית, כשאנחנו גם מקימים משפחה ויש ילדים, לפעמים זה מתיש. אני רוצה גם שתיזום. לא יכול להיות שזה יהיה הכל עליי, אבל בחוזה הזוגי, ונחזור לחוזה הזוגי, חתמנו בשתיקה שזו עד שזה ועדת כן. החינוך ואני הפסיבי.
נכון.
ואז הוא אומר, היא השתנתה. ואני אומרת, איזה יופי שהיא השתנתה.
כן.
כי יש לך גם הזדמנות להשתנות. כי במערכת זוגית אתה לא יכול להיות פסיבי, אתה שותף לעסק.
נכון, כי אני חושבת, אם מסתכלים על זה, את יודעת, כל הסרטים ההוליוודיים, שיושב זוג על ספסל, ומתנשק נשיקה ארוכה, ומסתכלים לעבר הנוף, וככה אומרים, הלוואי והיינו יכולים להישאר אז ברגע הזה לנצח.
זה הבעיה, אנחנו מושפעים מסרטים מהרומן הרומנטי.
אנחנו פשוט רוצים להישאר כמו שאנחנו באותו רגע. מה שאנחנו לא מבינים, אני חושבת, רובנו, זה שבאותו רגע של משיכה מאוד גדולה ואהבה מאוד גדולה, אנחנו נמצאים אולי באיזשהו חוסר איזון. ובסוף המוח חוזר לאיזון, וכאשר הוא חוזר לאיזון, יש לנו אפשרות או להשתנות לכיוון כזה, לאהוב יותר, להימשך יותר, לבנות מערכת יחסים עמוקה, או לאהוב פחות, להיפרד, ללכת בדרכים נפרדות. אבל המצב אף פעם לא נשאר כפי שהוא, זאת אומרת,
זה לא רק עניין של המוח, זה עניין של באמת, יש המון משתנים, כי כשאני ואת זוג, ואנחנו מחכים להיות בערב ביחד, ואני מחכה לשמוע איך עבר היום שלך, ואת מחכה ליום שלי, ואנחנו הולכים לבלות, ואנחנו כל שישי הולכים ל... לא יודעת.
נכון.
אבל פתאום יש תינוק,
ופתאום יש שתנה?
קושי
משמעותי.
כלכלי,
נכון.
ופתאום ההורים שלך כבר לא באים לי כל כך בטוב. כלומר, ולא ניכנס להורים שלו, אבל כלומר, יש משתנים
כן.
שקוראים לזה חיים.
נכון. ואנחנו... אבל השינוי הוא חלק אינרנטי בחיים שלנו.
כן, אבל
למה
מה...
למה זה כל כך קשה?
יופי. כי אותם דפוסים שדיברנו עליהם קודם, אלה הפעולות, התפקוד השגרתי שלי. כלומר, בוא נחזור לשש שנים ראשונות. בשש שנים ראשונות אנחנו מאמצים הרגלים, התנהגויות, גישות לחיים, אמונה על עצמי. זה מתגבש לדפוס התנהגות, לזה אני קוראת תפקוד שגרתי שלי. כלומר, אם אני מרצה, התחלתי את זה בשנים הראשונות של חיי, התפקוד השגרתי שלי זה ריצוי. אם אני נחמדה, כי ככה אוהבים אותי ורואים אותי, אז התפקוד השגרתי שלי אני נחמדה.
כן.
זו פעולה מכנית. שלא פעם אני גם משלמת עליה מחירים. בוא ניקח דוגמה קיצונית מאוד, נשים כן. מוכות, לצערנו הרב.
כן.
התפקודים השגרתיים שלהם, יש שם מחירים מאוד יקרים. אנחנו שומעות נשים שאומרות, הוא הרביץ לי כי הצבנתי אותו. נכון?
עדיין, נכון.
עדיין שומעים את זה.
זה. כן.
או אני מפחדת לעשות שינוי, כי אולי יהיה יותר רע. כלומר, היא לא מאמינה שמגיע לה משהו יותר טוב.
אוקיי.
עכשיו, את האמונה הזו ודפוס החשיבה, ינקתי משחר ילדותי, ולא בהכרח שגדלתי במשפחה עם הורים מכים. זו תפיסה סובייקטיבית של ילד. התפקוד השגרתי הזה, אני יכולה לחיות אותו חיים שלמים. אני משלמת מחירים, אבל אני נשארת שם. למה?
אוקיי.
כי זה המוכר והידוע שלי.
אז בעצם כדי לעשות שינוי, אני צריכה לצאת מאזור הנוחות שלי.
אז מתי אנחנו יוצאים משם? את יודעת, הרבה קוראים לזה אזור הנוחות, אני קוראת לזה אזור הנחות, כי הוא מגביל אותי מאוד, אני משלמת מחירים, אני מרצה את כל העולם, ובאיזשהו שלב תופסים אותי כמובן מאליו, אני מתעצבנת על הדבר הזה, אבל אני ממשיכה לרצות את כל העולם.
כן.
מתי אנחנו מבינים שהתפקוד השגרתי הזה כבר לא עובד?
הרבה פעמים במשברים.
כשיש משהו רגשי, שאני כבר מאוכזבת, שאני מתוסכלת,
כן.
שאני כועסת, בעיקר כשאני חווה כאב. כי כשאני שואלת מישהו שמערכת היחסים לא עובדת, אתה מכיר את הדפוס הזה שלך בעוד מקומות בחיים? הוא אומר לי, בטח, גם בעבודה לא רואים אותי. וגם פה, כלומר, הוא מביא את עצמו למעגלי חיים. עכשיו, לא תמיד, לפעמים בעבודה אני הרבה יותר אסרטיבית, כי שם אני מביאה את התדמית ואיך אני רוצה שאני אראה, ובבית אני מביאה את הדפוסים הילדיים שלי.
זאת אומרת, בעצם, היכולת שלנו, את אומרת, שינוי, קודם כל, הוא אינרנטי במערכת יחסים בכלל ובחיים, צריך ללמוד לקבל אותו.
זה לא מילה גסה, שינוי.
נכון. למרות שאני רואה את זה שוב, בהקשרים השליליים, אני אומרת שהרבה פעמים שהחוזה הזוגי הזה, כביכול נפגע, אנשים מרגישים לא בנוח במערכת יחסים הזוגית, ופעמים רבות הם נפרדים. בסדר? זאת אומרת,
ודיברנו בפוסט הקודם על ציפיות, את זוכרת?
כן.
על ציפיות לא מתוקשרות.
נכון, כי לפעמים העובדה שאני הייתי, נקרא לזה, נלך רגע לפוזיציה הטריוויאלית, העובדה שאני הייתי האישה הקטנה, הייתי בבית עם הילדים, ובעלי הוא זה שפרנס, ולפתע 10 שנים אחרי, הילדים גדלו, ואני רוצה, לא יודעת, לעשות דוקטורט, ואני יוצאת ומבלה ופוגשת, ויש לי חוגים, ויש לי חיים משלי, ואולי אני גם מסתכרת לא פחות מבעלי, הדבר הזה משנה את נקודת השיווי משקל בזוגיות,
לגמרי.
ופעמים רבות זה קשה מאוד להתעלות מעל זה.
אבל בסדר? אם נסתכל על המציאות העכשווית,
כן.
ואנחנו מביאות, אנחנו די מרקדות בין הישן לחדש, בין המשפחה המסורתית עם תפיסות
נכון.
שבנו, לבין העולם המודרני, אם נקרא לזה מודרני, בסדר?
כן, עולם
שזה
השפע.
שזה אתגר לא פשוט.
נכון.
מעמד האישה, לשמחתנו, מקבל משמעות הרבה יותר גדולה ממה שהיה בעבר, נכון? לומר, אנחנו גם רוצות להתפתח, ואנחנו גם רוצות ללמוד, ואנחנו גם רוצות, נכון, יש לנו עוד דרך לעבור שם. אבל בסופו של דבר אנחנו מבינות,
כן.
או אנחנו כזוג אמורים להבין, שהעולם שלנו משתנה כל הזמן. ואם אנחנו מדברים על שוויון הזדמנויות, אז אנחנו רוצים רגע לראות שהתפיסות המסורתיות שלנו, שבאנו מבית ההורים, ויש לנו ציפייה שאת תעניקי לי את מה שאימא שלי העניקה לי, כי הגעתי הביתה ותמיד היה אסיר עם אוכל
נכון,
חם.
נכון, או להפך, שתעניקי או... לי במקום שאימא שלי לא העניקה לי.
גם,
כן?
גם
נכון.
פוך. אז שוב אנחנו אומרות, זה ביחס לבית שגדלנו.
אוקיי.
ביחס לתפיסות שלנו. אתמול היה לי זוג, הם לא נשואים, יש להם ילד.
כן.
הם מהר מאוד הפכו להיות הורים, בלי להיות בני זוג. הוא אומר, אני מגיע הביתה, אפילו כן. סירן על הגז, אני אין אוכל חם, כלום. אני נרדם בסלון אחרי יום שאני מאוד עובד קשה, כי הוא מפרנס יחיד והיא בבית.
כן.
הוא אומר לי, אפילו סמיכה היא לא מכסה אותי. היא חיה את החיים שלה, כי במקביל היא צריכה לעשות פילאטיס, והיא נשארת עם הילד בבית, שזה בסדר, אבל הילד כבר גדול, אז בוא נחשוב רגע גם יחד על מסגרת, אם אנחנו חושבים ביחד, ורגע יש לי את הטיפוח האישי, ואני לא יכולה לצאת מהבית, כי עשיתי טיפול פנים, פילינג עמוק, אז אתה זה שתלך לקניות, ואתה תיקח את הכלב, ואתה תביא את הילד. כלומר, יש משהו שהוא פער נורא גדול, בין איך שתפסתי, בהתאם לבית שגדלתי, לבין המציאות שלי כרגע. עכשיו, האם זוגיות כזו לא יכולה להתקיים?
היא יכולה, היא מתקיימת, אבל בתנאי, היא פעמים רבות...
בתנאי שמה?
אני חושבת שכל אחד מהם צריך לקבל מענה לצרכים שלו. צריך למצוא את הדרך שבה לה יהיה מענה לצרכים שלה, למה שהיא זקוקה. אבל גם הוא צריכה, צריכים להתקיים.
ששנינו, יש לנו כוונה משותפת לראות את האחר.
זאת אומרת, כל יום מחדש.
כל יום מחדש.
לבחור בו כל יום מחדש.
לגמרי. כך שהחוזה הזה, אם נחזור לחוזה הזוגי, ההסכם הבסיסי,
כן.
חתמנו עליו, זה חוזה פסיכולוגי, חתמנו עליו, תחושת הערך שלי מבית הילדות שלי, בא לידי ביטוי בזוגיות, תחושת הערך שלך מבית הילדות באה, וזה יופי.
אז בואי נדבר אולי קצת על...
אבל יש מצב שחלק מהסעיפים באיזשהו שלב כבר לא רלוונטיים, לא בא לי לדאוג כבר להכל. אז במקום לפרק, הנה תאום ציפיות מחודש, בוא נשב רגע. המאזן השתנה, בוא נדבר על הדברים רגע.
לעשות זוגיות שנייה, אבל בתוך המערכת יחסים הזוגית.
את יודעת, זה אחד הדברים שאני אומרת, אולי זה סטארט-אפ, אני אומרת להם, אתם תלכו לרבנות, אם אתם רוצים נורא ללכת לרבנות, אנחנו נלך לרבנות, רק לבחור אחד בשני מחדש.
כן.
כי אנחנו צריכים להבין שמה שהיינו בגיל 20, זה לא מה שאנחנו בגיל 30, וזה לא מה שאנחנו בגיל 40, אבל בזכות ההיכרות המוקדמת, ובזכות המשפחתיות, ובזכות כל כך הרבה דברים, הפערים שנוצרו, בוא נבנה גשר.
נכון, אבל...
בין הילדות שלי לילדות שלך.
הילדות שלי לילדות שלך, הרי לכל אחד מאיתנו יש את הטראומות שלו, והתהום שלי היא לא התהום שלך.
נכון.
אני רואה את זה גם בזוגיות שלי הרבה פעמים עם בעלי, לא תמיד הוא מבין מה מקפיץ אותי. בסדר, היום קצת יותר, כי אנחנו בכל זאת מזדקנים ביחד.
אבל הוא כועס עלייך?
היום לא, כי הוא מבין...
הוא שופט אותך על זה?
אני אסביר לך. אני חושבת שהיום הוא מבין את מקור המשקעים.
אז מה הוא מבין? מה הוא מבין?
אני חושבת שהוא מבין את הילד שבי.
הוא מקבל.
הוא מקבל את הילד.
קבלה? זה...
זה לא אומר שהוא צריך להסכים איתי.
בדיוק.
הוא יכול לחשוב שההתנהלות שלי היא מטורללת.
נכון.
אבל הוא יקבל אותה.
אז מה זה קבלה? זה לא לשפוט לא לחיוב ולא לשלילה.
אוקיי, אני חשבתי שהוא שופט לחיוב.
זה יופי שאמרת את זה.
אני חושבת שהוא שופט לחיוב.
זה לאהוב.
אוקיי.
לאהוב, בוא נעשה הבחנה. להסכים, אנחנו לא חייבות להסכים, נכון? לקבל, זה לא לשפוט את זה לא לחיוב ולא לשלילה. לאהוב, זה לשפוט את זה לחיוב. וזה נורא יפה מה שאמרת.
אוקיי.
כי עידו מקבל ממני עכשיו עוד...
אני חושבת שקל יותר, אם לוקחים את זה רגע לטראומות ולמקומות, נקרא לזה, שחווינו בילדות, קל יותר כאשר בן הזוג מבין מדוע את מתנהגת כמו שאת מתנהגת, בסדר? ואני אשים את זה רגע על השולחן. יש לי חברה טובה שלמראית עין, הייתה לה ילדות רגילה לגמרי, בסדר? הייתה לה ילדות רגילה, היא לא סבורה שהיא עברה איזה שהם טראומות. אבל היא מבחינתה, כל פעם שאחד הילדים בא ומספר לה שלא שיתפו אותו בכיתה, ורחמנה יצלן, עושים עליו חרם, זה מקפיץ אותה לממדים... שהם לא סבירים.
כן.
היא מיד מתקשרת לאימא, ולאימא השנייה, ולגננת, ולמורה, וגם בגילים יותר מאוחרים. וככה יצא לי לשוחח איתה, ולנסות להבין, באמת, מתוך רצון לעזור לה, מה המקור של הדבר הזה. היא לא ידעה לומר.
את רוצה שאני אגיד לך?
רק כאשר היא הלכה לפסיכולוגית, כן. ומעניין אותי מה את אומרי, רק כאשר היא הלכה לפסיכולוגית, מה שנקרא, זה נפטר. היא הבינה את המקום, והיא אגב גם הצליחה לשנות אותו.
מצוין.
זה כבר לא מקפיץ אותה יותר.
אז תראי, כשמדברים על טראומות ילדות, אם נשתמש במילה מאוד חזקה, זה אירוע שלילי שפירשתי אותו בצורה קיצונית.
אוקיי.
אוקיי? יש אנשים שאומרים לי, אני לא זוכר זיכרונות ילדות.
כן.
וזה גם מעיד על משהו. היו שם אירועים שהמיינד שלי, או אני באישיות שלי, התחיק, כי אני לא יכולה להכיל את זה, בסדר? והפכתי להיות והפכתי להסתכל על החיים בדואים. זה אומר שאותה חברה, ואני לא מכירה אותה, יש מצב שאירוע רגשי של ילד, היא לא יכלה להכיל אותו כל כך, היא לא יכלה להכיל אותו על עצמה, אז היא מיד דאגה להעלים את הכאב הזה אצל הילד שלה. כלומר, יש משהו בחוויה הילדית, בין אם אני זוכרת או לא, שהמפגש עם כאב זה משהו שאני לא רוצה לראות.
נכון. זה כמו שאומרים שמישהי לצורך העניין עם הפרעות אכילה.
כן.
בסדר? זה הרבה פעמים בא ממקום שבבית שבו היא גדלה, היה סוג של הפרעה. זאת אומרת, גם אם היא, היום היא מודעת, והיא רוצה לשנות, יש משהו באיך שהיא תופסת את עצמה,
כן.
שהוא נובע ממקום מסוים.
נכון.
זה לא יש מאין, בסדר? זה הרבה פעמים, את אומרים, הכתובת על הקיר, אני רואה את זה. היה לנו מקרה לא מזמן של, גם מישהי שאני מכירה, שיצאה מכלל שליטה על זה שבעלה איחר בערב להגיע מהעבודה. עכשיו, מכיוון שזה קרה לי גם, כשהייתי צעירה, הורה צעיר, אז ניסיתי לתת לה מתובנות גילי. אבל אותה זה פגש במקום אחר. כשבעלה הגיע מאוד מאוחר מהעבודה, ולא עדכן, והיא מבחינתה הייתה עם ארבעה ילדים בבית, זה לקח אותה למקום הזה בילדות, שלא ראו אותה, שהיא לבד, שהיא מתמודדת עם כל קשיי היום-יום.
אז תראי,
נטישה.
טל, אנחנו יכולות לחוות את אותה חוויה, ולפרש את זה אחרת לגמרי. זה ישפיע עלינו חיים שלמים, כי כתוצאה מהדבר הזה, יש את האירוע, כתוצאה מהאירוע אנחנו מתחילים להאמין משהו על עצמנו, לא רואים אותי, כן רואים אותי, אני שווה לא שווה, אני טובה לא טובה.
נכון.
אני מגייסת את ההתנהגות שלי כדי שיראו אותי, ובמקביל מייצרת תדמית, איך אני לא רוצה שיראו שאני חושבת שאני חלשה, ואני מפתחת גישות לחיים והרגלים ודפוסי התנהגות, ודפוסי התנהגות, אוסף של דפוסי התנהגות זה אופי.
כן.
זה האוטומט שדיברנו עליו קודם. איפה האיתותים שבעצם אומרים לי, הדפוסים הקודמים שלך כבר לא משרתים אותך, כשמשהו מתחיל לא לעבוד לי. משהו במערכת, אני מתאכזבת ממך שלא ראית אותי, בסדר?
כן.
אז במקום לצבור ולצבור ולצבור ולהגיד זו את, ואני כועסת עלייך ואת לא משנה וכו', אני יכולה רגע לקחת ברמה האישית את הדבר הזה ולהגיד, יש פה משהו שמאכזב אותי, אני הולכת לתקשר את זה. אנחנו הולכים לעשות תאום ציפיות מחודש, אני הולכת לשנות ולא מחכה להגיע כשיגיע מים עד גועל נפש, ואז באמת מאוחר מדי והם מגיעים אליי.
כן.
התנאי הבסיסי שאנחנו צריכים לזכור, שהשש שנים ראשונות בחיים שלנו, אין משמעותיות על כל מעגל החיים, על האמונות שלנו, על עצמנו, על ההתנהגויות שלנו. אנחנו פוגשים את זה ביתר סט בזוגיות, כי מערכת זוגית, קרובה, אינטימית, משפחתית, מפגישה אותי עם פצעי הילדות שלי.
כן. אז בואי אולי לסיכום, ככה עברה חלפה לה, הזמן עבר חלף מבלי שהרגשנו, אבל לסיכום, בכל זאת מעניין אותי מה את חושבת, על תחום הגירושין בהקשר של טראומות ילדות. לא מזמן היה פה פודקאסט מקסים של נורית ודילן גפן, ודילן דיבר על זה שמבחינתו, עובדה שהוריו התגרשו, אביב גפן ושני פרידן, עובדה שהוריו התגרשו, זה אפילו היה משהו חיובי בחיים שלו, וזה קירב בינו לבין הוריו, וככה הוא בתחושה טובה יותר. ואני יכולה רגע לשים את זה בצד, ולומר שכל ילד שההורים שלו התגרשו, זוכר את הרגע הזה, כולל אותי, זוכר את הרגע הזה שבו אמרו לו הוריו, שהם מתגרשים, זאת אומרת, משהו תמיד נשאר שם, אפשר לקרוא לזה טראומה או כל דבר אחר, אבל זה אירוע מאוד משמעותי, אירוע מכונן בחיים שלו, ומעניין אותי, אני אומר אחר כך את דעתי, אבל מעניין אותי כן. לשמוע מה את חושבת, האם גירושין מהווים טראומה בילדות, כי הרבה מאוד זוגות נשארים נשואים רק למען הילדים.
אז יש תשובה קצרה וארוכה, ואין לנו הרבה זמן, אבל זה נורא תלוי בקונטקסט.
אוקיי. Okay.
אוקיי? Okay, אנחנו לא בעד גירושים, למרות שזה...
פרנסה טובה.
פרנסה טובה, אבל אנחנו באמת רוצות שיהיה הכי טוב שיש במשפחה.
נכון.
ואם במשפחה לא הכי טוב שיש, אז גם בפרידה שזה יהיה הכי טוב שיש, כי החוזה ההורי נשאר forever. אי אפשר לשנות, לצאת מהקונטקסט. אם האווירה בבית היא לוחמנית, היא כועסת, התפקוד ההורי משפיע על הילדים בצורה מאוד קיצונית. אז באמת ילד רוצה שהורים שלו יתגרשו, ואז הוא מברך על המקום הזה, אוקיי? במידה, ותכף נדבר על מה הוא זוכר בפרידה, וכמה זה חשוב מה שאמרת, ואין מודעות כל כך לדבר הזה. אם מערכת היחסים הייתה לכאורה בסדר, הכל שקט, ילדים אומרים, הכל היה בסדר בבית, אנחנו לא מבינים איפה הגיעה הפרידה הזו, אוקיי? אז זה הורים שבאמת... עשו שקט למען הילדים, שהילדים לא ייפגעו, לא ייפגעו, אבל מתישהו אנחנו לא יכולים לשאת את זה, ואנחנו נפרדים והם נפגעים, כי פתאום מנוהוור קרה טראומה מאוד רצינית, יש לי משפחה כזו כרגע. מה שכן חשוב, אין כאן שחור לבן, יש המון גוונים לאפור, ולכן גירושים זה חוויה מאוד לא פשוטה, לא לנו, כי הפנטזיה המשפחתית התנפצה לנו בין אם רצינו את זה או לא רצינו את זה.
כן.
ובוודאי גם לילד שתמיד ירצה שההורים שלו יחזרו, במידה והאווירה לא הייתה לוחמנית. כי אם הייתה לוחמנית, הם יעודדו את העובדה שההורים נפרדו. מה שכן חשוב ואמרת,
כן.
זה השיחת הכנה.
על איך לומר.
זה קודם כל לבשר. הורים, וכאן אני מכריזה, ואני מקווה שאת מצטרפת אליי, כי באמת אני רוצה לשמוע את דעתך, חייבים לדעת שחלק מלחלק את הרכוש ומה הכסף ומה משכנתה, זה איך אנחנו מעבירים את חוויית, אני שמה בגרשיים, חוויית השיחה הזו לילדים, ואיך אנחנו מנגישים להם את השבר הזה. כי אם אנחנו באים כועסים, אז תמיד אחד מאיתנו יואשם בזה שהוא פרק את המשפחה.
נכון.
ואם אנחנו באים מזה ששנינו בחרנו, בין אם זה נכון או לא נכון, אנחנו צריכים לדאוג לשלומם של הילדים שלנו. בחוויה שאנחנו לא רצינו בזה, אנחנו כואבים את זה, אנחנו לא הפסקנו לאהוב אחד את השני, אנחנו הפסקנו לתפקד כזוג, וחשבנו שעבורכם גם יותר טוב שכל אחד יהיה.
נכון, אני הרבה פעמים אומרת ללקוח, כאשר לקוח מגיע ואומר ככה מתייעץ איך לדבר, אז כמובן שאני מפנה לערוצים המקובלים, כדי שהם ידעו, ההורים יחדיו, כדי שהם ידעו איך לבשר לילדים, שהילדים...
זה נורא חשוב שבאמת מתגרשים. נשאר לאורך זמן.
אבל יותר מזה, אני ממליצה להורים הרבה פעמים לומר, ואני אומרת את זה ללקוח, לא משנה אם הוא מגיע, מה שנקרא, להליך שהוא הליך מלחמה, או להליך של גישור שבו מתגרשים בצורה יפה, אני תמיד אומרת...
מול הילדים זה צריך
להיות. מול הילדים חייבת להיות חזית אחידה.
קרן כפלס אמרה נורא יפה, כשהיא כן. נפרדה מנועם טור, היא כתבה פוסט נורא יפה, אני לא יודעת לצטט אותה, אבל מסר היה, ברית הזוגיות שלנו הסתיימה. נכון. הברית ההורית שלנו היא תהיה פוראבר. יש לנו הסכם שה... האוצר הזה שגידלנו ביחד, באהבה, הילדים שלנו, הברית ההורית שלנו תישאר forever, ולכן לעולם אנחנו נישאר חברים.
נכון.
ולא תמיד יודעים לעשות את השיפט הזה כשנכנס אגו פנימה וכסף.
זאת אומרת, גם הדרך של איך לומר, כמובן צריך לבחור את הבחירה הנכונה, נכון. את יודעת, יש את האחוז מהאוכלוסייה שמתגרש על כלום ושום דבר, ויש אחוז מהאוכלוסייה שנשאר יחדיו רק למען הילדים, או רק כדי לא לפרק רכושית. אבל אני אומרת, אם החלטתם שאתם מפרקים, הדרך על איך לומר חשוב מאוד.
יש הורים שנשארים ואומרים, זה לטובת הילדים, אני רוצה להגיד, ילדים מרגישים כשזה לא עובד.
כן.
חשוב לזכור את זה, אז נדמה לנו, אבל ילדים מרגישים וזה רע יותר. ודוגמה נוספת של מה שאמרת, יש לי זוג שהוא בגד, שזו חוויה מאוד קשה שלה.
כן.
והם באו כדי שאני אכין אותם לשיחה עם הילדים. והיא פשוט הייתה אצילה בצורה בלתי רגילה, ואמרה, אנחנו החלטנו, הבנות שאלו,
מדוע?
מישהו מכם בגד? אז הם אמרו, לא, אף אחד לא בגד, כי היא אמרה, אני בתוך תוכי בערתי. אבל יש לי שלוש בנות, שאני לא רוצה שתפיסה לגבי גבר תשתנה, ובטח לא לגבי אבא שלהן, ולשלומם הנפשי, אני השתקתי את האגו הזה שלי.
אז לי אגב היה מקרה הפוך, היה לי מקרה בדיוק ההפך, שלקוח שאשתו בגדה, הם ישבו יחדיו מול הילדים, וכאשר הילדים שאלו מדוע אתם מתגרשים, אז הוא אמר, אמא בגדה ולכן צריך לפרק את הבית.
והוא חשב כאן על עצמו או עליהם?
הוא חשב על עצמו, ולאחר מכן שאלתי אותו, זה מאוד מאוד הכעיס אותי, א', זה לא הייתה ההנחיה שלי, זה בכלל לחרוג מההנחיות שלי, זה לא משהו שהוא מקובל, אבל כאשר אמרתי לו, מדוע אמרת את מה שאמרת? הרי אתה... זו אמא של הילדים שלך, בסוף איתה אתה תגדל נכדים. הרי אתם תעמדו מתחת לחופה, כן. בכל אחת מהחופות של הילדים שלכם. אתה תטוס איתם לחול, אתם תהיו ביחד באירועים משפחתיים. מדוע היית צריך לומר? זה אומר לי, אבל טל, זו האמת. ואני מאוד כעסתי, כי האמת בהקשר הזה, הכנות, היא אוברייטד.
ואת הסתכלת עליה.
אתה לא
עליה,
תמיד, כן.
ואני אומרת, תסתכל רגע על הנפש של הילדים שלכם. שברתם להם משהו
לא,
מאוד משמעותי.
לא, היא לא
עניינה
אותי.
אז זה מה שאנחנו קוראות, כשאנחנו באות עם הכי טוב שיש, גירושים זה לא הכי טוב שיש. אבל אם החלטנו כבר להגיע למקום הזה,
נכון.
בוא נעשה הכי טוב שיש, כי כשהם קטנים אנחנו דואגים להם, וכשאנחנו מפרקים אנחנו לא תמיד רואים אותם במרכז, אז אנחנו את האגו שלנו ואת פצעי הילדות שלנו, אפרופו,
כן.
נצטרך לגדול מהפגיעות המאוד גדולה הזו שלנו,
נכון.
אבל יש ילדים שאנחנו צריכים לדאוג למצבם הנפשי והרגשי, וההבנה שלהם על משפחתיות וזוגיות, שתשפיע עליהם חיים שלמים.
נכון, אז משפט אחרון לסיכום אולי נאמר, שאנחנו מטילים על בן הזוג שלנו הרבה מאוד תפקידים, והרבה ציפיות, ואחד מהכובעים בעיניי לפחות הכי משמעותיים, זה לעזור לנו לפתור את פצעי פצעי הילדות שלנו. אז אני מרגישה שבמובן הזה אני זכיתי, אני הגעתי לבן זוג שעזר לי לפתור את פצעי הילדות שלי, אבל אני חושבת שזה אחד מהכובעים הכי משמעותיים שבן זוג יכול לחבוש.
אין ספק. וברגע שבאמת, כמו שאת אומרת עם עידו, שאני מקבל ואוהב אותך למרות ובגלל, ולא רואה איום בהתנהגות שלך מולי, זו מערכת יחסים שצריכה, יכולה להתפתח, ובעצם... זה לחבק את פצעי הילדות שלי.
ולהתקדם מהם. ולהתקדם. לצמוח.
וזה הביטחון שאנחנו רוצות במערכות יחסים.
נכון. טוב, תודה רבה, אמא, היה כיף.
תודה, היה נהדר.
היה מעניין, תודה.